נא לפתוח בעמוד קוף ג' שם הפסקנו הפעם שעברה, משם נמשיך היום בעזרת השם. ובכן, אנחנו נמצאים לקראת סוף הסוגיה, סוף הלכה ד', ואנחנו עצרנו הפעם שעברה בין היתר בכמה ברכות סמוכות לחברותיהן, שבהם דיברנו על כל מיני עניינים, שאלה של הגדרה של ברכות. היום אני אוסיף עוד כמה נקודות נוספות בעניין הזה. בפעם שעברה גם עסקנו בברכת הטוב המיטיב, שהיא פותחת בברוך ולא חותמת בברוך. שאלנו האם זו ברכה סמוכה, או שבכלל היא לא קשורה לאותו עניין, כיוון שהטוב המיטיב היא ברכה מדרבנן, ואם היא דאורייתא, שלוש ברכות, אז היא לא חלק מהשלוש ברכות. רגע, מה עם צביקה? אז אמרנו שברכה, ברכת הטוב האמיתי, היא ברכה שעומד בפני עצמה. דיברנו על נושא של ברכות ההבדלה, שברכות סמוכות אמנם זו לזו, אבל מצד שני, גם יש להן עניין שנחשבות כעצמאיות, כי שוטים מברכים אותן בתבזורת. לא אף דווקא. אמרנו שבגלל שמחנסים אותן ביחד, הן קשורות אחת השנייה. דיברנו נושא של קידוש, קידוש בליל שבת, דיברנו גם על נושא של ברכת גאולה, באגדה של פסח. זוכרים? אנחנו נכון, נחזור ונדבר עוד על העניין הזה. הנה, צביקה הגיע.
איזה? קודם, כן, מסומן לי.
אז אמרנו, אני עכשיו ממשיך הלאה, בעמודה השמאלית של הפירוש. שם בעצם עצרתי אחרי כל ההקדמה, בעמודה השמאלית של הפירוש, מלשון הברייתא בירושלמי, זה פסקה שלישית מלמטה בעמודה השמאלית. יש, בסדר? מלשון הברייתא בירושלמי משמע, שהסמיכות גורמת לברכות, ברכות קריאת שמע, שלא יפתחו בברוך, כן, אהבת עולם אהבתנו, מי חמוך, לא מתחילים בברוך. אבל מהלשון בתוספתא משמע, שברכה הסמוכה לשמה בין לפניה בין לאחריה אינה פותחת בברוך לא מטעם סמיכות אלא משום שכך הוא מטבע של ברכה. תראו, זאת תשובה שהיא גם לגיטימית, כי בעצם התשובה הזאת מלמדת אותנו עיקרון שמטבע שקבעו חכמים מטעמם, אני לא נכנס לזה. דיברנו על זה שאפילו יש ברכות שמספר המילים בתוך הברכה גם חלק מהסיבות למה הברכה נראית בצורה כזאת. כן, זה חלק מהסיפור. ברכה, חכמים קבעו אותה, חכמים קבעו את המטבע שלה. בשעתו, אני לא יודע אם הוא עוד חי, היה לי מרצה בשם דוקטור גרונר, שכתב ספר נושא שכל מיני ברכות אגב, שלא קיימות היום, שנשכחו, שלא מברכים אותם, על כל מיני מצוות שאנחנו מקיימים אותם, ולכאורה על כל המצוות צריך לברך, ולא מברכים, לא רק מצוות אמונה, שזה אחת השאלות הקלאסיות. אבל זה לא להיום, הוא כתב איזה ספר מרתק, גם השיעורים שלו הם מרתקים, הוא היה אדם מאוד חכם. ועם כל זאת, צריך לדעת שהברכות זה סוגיה מורכבת, לכל ברכה וברכה יש סוגיה, למיטב זיכרוני, יש סוגיה מסכת מנחות, שגם דנה בנושאים אלו של הברכות, שנוסח הברכה הוא על מה מברכים. גאולה, אני עובר לפסקה הבאה, לפירוש הבא. במשנה פסחים שנינו וחותם בגאולה, כן, ברכת האגדה, חותמים בגאולה. רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרורים, ואינו חותם, כן, אין חתימת ברכה, ברוך אתה השם גאל ישראל או גואל ישראל. זה שיטתו של רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, כן, מה לדעתו? זה לא מספיק. מה צריך להוסיף? כן, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו, או הגיענו, כן? לרגלים הבאים לקראתנו שלום, סמיכי בניין עולם, או בבניין שלם, או בבניין עיריך, לא יודע איזה. כן, סמיכי בניין עיריך, ששים בעבודותיך. לוכל, כן, לאכול, או ונאכל מן הפסחים, מן הגבזחים, שהגיע זמנם על קיום התברכה לרצון, ונודה לך על גאולתנו, וברוך אתה השם, גואל ישראל. עכשיו שימו לב, גואל זה לשון הווה. האם הגאולה היא הגאולה שנברך עליה, על הגאולה שהייתה, או גם על הגאולה העתידה, עתיד להיות, כן? יגאל ישראל, לא יודע, יש הוא נוסח אחר? אז זה, שימו לב בהערה הבאה, בהמשך הדברים, הנוסח שרבי טרפון מזכיר רק את העבר, את הגאולה ביציאת מצרים. הנוסח שרבי עקיבא מוסיף, הנוסח שרבי טרפון, גם את התקווה לגאולה העתידה. חתימת הברכה גואל ישראל, לשון הווה, כן, זה מופיע בגניזה וכולי, הנוסח גואל מתאים לברכה זו שבה מתפללים על העתיד, כמו ברכת הגאולה שבתפילה. איך אנחנו מברכים על גאולה בתפילה? ברור אתה השם? לא. איזה גאולה? בברכת העמידה?
גאל ישראל.
גאל או גואל?
גאל ישראל.
בברכת גאולה שבתפילת עמידה.
גאל ישראל.
אוקיי. ומתי מברכים גואל ישראל? מהי רחמיאל?
בלילה.
רחמיאל, לא שומעים אותך.
118.
אוקיי, אז יש לנו ככה, ויש לנו ככה, וכבר אמרנו, הזכרנו את השיעור על הנושא של ברכת שהכל, שמדבר על הווה, זה גם עתיד, או גם עבר וכו'. עכשיו, אני בעמוד קובדה את למעלה, כן? הלל, אם שמע בית הכנסת, אמרנו שזה חלק מהתירוצים של הגמרא. היות ושמע את ההלל בבית הכנסת, השאלה אם זה נקרא סמוכה או לא נקרא סמוכה. אז אמרנו זה נקרא סמוכה בלעד זה. בתוספת הפסחים, כן, מה כתוב? בני עיר שאין להם מי שיקרא את ההלל. אין להם מי שיקרא את ההלל, תקראו לבד. מה אתם צריכים שמישהו יקרא לכם את ההלל? מה אתם מבינים מכאן?
הם לא יודעים לקרוא.
הם לא יודעים לקרוא, זאת הבעיה. חבר'ה, הייתה מציאות כזאת, לא ידעו לקרוא. זה לא אוטומטית. כן? אז בני העיר שאין להם מי שיקרא את ההלל, הולכים לבית הכנסת וקוראים פרק ראשון, כן, עם החזן או עם מי ששם קורא לפניהם, והולכים ואוכלים ושותים, וחוזרים ובאים וגומרים את כולו. כן.
אני לא חושב שלא ידעו לקרוא. לא היה להם ספרים. הבעיה הייתה בספרים.
אתה חושב שתמיד כולם ידעו לקרוא?
כן. הגויים באשכנז, בחילת אשכנז, כשאני אומר גויים, אני מתכוון לכפורה, היו מאוד מתלהבים מכך שאצל היהודים אפילו הנשים יודעות לקרוא.
ועדיין למרות הכל היו יהודים שלא ידעו לקרוא טוב.
תמיד יש כאלו, אני לא יודע מן הגברים כמה גברים יש. שיש היום כעת, יש איזה קורסים נגיד לנשים שלא יודעות לקרוא, לא גברים. גברים הולכים לבית כנסת.
היום זה לא חוכמה, היום זה לא חוכמה. היום...
אני מדבר על זה שהגיעו מכל מיני מדינות שאנשים לא ידעו לקרוא.
כן. לא, אני חושב שאפגניסטן, כל מיני מדינות מהסוג הזה, יש גם יהודים פשוטים שלא יודעים לקרוא. באירופה אתה אולי צודק, אבל גם בצפון אפריקה לדעתי היו קהילות שלא ידעו לקרוא, לא כולם היו חכמים, היו אנשי עמל, אנשי כפיים, באו לבית הכנסת, שמרו את החזן, הרי מורים את כל התפילה בכל רם. לא כמו, לא כמו אצלנו אשכנזים. אנחנו הרי חכם...
בגלל זה, כי לא היו ספרים. אבל... עכשיו זה העניין של ביצה ותרנגולת. האם בגלל שלא היה ספרים לא ידעו לקרוא, או בגלל שלא ידעו לקרוא, אז לא היה טעם להדפיס?
לא היה טעם להדפיס.
זה
עולה הון תועפות לקנות ספרים. הון תועפות, זה לא סתם. חלק מהבעיה. ספר זה כתב יד, מעתיקים אותו. זה לא ספר שהוא אתה קונה היום בשקל וחצי. זה לא אותו דבר. בכל מקרה, זאת אומרת, שימו לב, הולכים ואוכלים ושותים וחוזרים ובאים וגומרים את כולו, ואם אי אפשר להם, כן, ללכת ולחזור, גומרים את כולו בבית הכנסת, ואז הולכים הביתה ואוכלים את האגדה, ואומרים את האגדה. אתם רואים מכאן, כן, לא אוכלים את האגדה, אוכלים ואומרים את האגדה. בכל מקרה, אתם רואים שהלל זה אם שמע בית הכנסת, זה מה שהגמרא אמרה. הלאה, ישראל ברוך הבא, ישראל אנחנו בעמוד קוף ד' בפירוש בפסקה השנייה, עכשיו מדברים על ההבדלה, צד ימין. בבבלי פסחים אמרו רבי מפזרן, רבי חייא מחנסם, זוכרים? זה אמרנו לגבי הברכות, שאומרים מפזרים אותם, או שאומרים אותם ביחד. אמר רבי יצחק, בעבדים אף על פי שרבי מפזרן, חוזר וסודר על הכוס, כי להוציא את ביתו. זה לגבי ההבדלה. שימו לב, זו סוגיה הבבלית המקבילה לירושלמי, והיא עומדת, אומרת אותו עיקרון שלמדנו בפעם שעברה. גם זה וגם זה. ישראל, נכנסת לרחמת ה-16?
כן, נכנסתי, הכל בסדר.
אוקיי. היי טיוון, הרי נברך. נברך, אמרנו, זה הקדמה לברכת המזון, לזימון, נכון? לא אמרו כאן הרי הזן את העולם, כמו בכל הסוגיה, שהזכירו בייחוד הברכה שהיה קשה להם עליה. למה התחילו עם נברך? היו צריכים להתחיל להגיד, ברזן, מור את השם, אלוקל מאיך עולם, הזן את העולם, כולי.
יעדו מה הוא כבר יצא... ברכת המזון, הוא אומר את עיקר ברכת המזון.
כי אתה יודע שלבן איש חי היה נוסח מיוחד של ברכת המזון שהיו יוצאים בו ידי חובה. אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה בשליפה. אפשר לנסות. אני משתף את המסך שלי לצורך העניין. זה דבר שהוא מעניין. מעניין מאוד אפילו. רגע. נפתח את התוכנה שלי. כאן בעצם, בבן איש חי, זה מרתק הדבר הזה. אני לא זוכר שהיה עוד מישהו שכתב עד כדי כך בצורה קיצונית כמוהו. כן, תראו את הנוסח שהדברים שלו, שהם דברים מדהימים. נו, קדימה, להיכנס, יופי. חיפוש, אנחנו נחפש בבן איש חי. יצחק, רגע, רגע, אנחנו לא שומעים, רגע. השתקתי את יצחק. בכל מקרה, פשוט לא שמענו את ה... רגע. בן איש חי. עכשיו, הקצר, נראה אם המילה האחת שאני זוכר מהבן איש חי, לצורך העניין, פתרה את הבעיה. הנה, ברוך שכיוונתי. אומר הבן איש חי ככה, שימו לב. נשים חייבות בברכת המזון. זה איפה הוא חי, בן איש חי?
בעיראק.
בבגדד, בעיראק. נשים חייבות בברכת המזון. סוגיה פה לפניכם, אגב, זה עבדכם הנאמן כתב את כל המקורות האלו בשעתו בתוך התוכנה. והן בעוון אתה... רבות בנות אוכלות בלא ברכה, מחמת חסרון ידיעה. שמעתם? נשים לא יודעות לברך ברכת המזון. ולא רק זה, ועתידות הן ואביהן ובעליהן ליתן את הדין. כי הרי זה מצווה דאורייתא. וראוי לכל אדם ללמד את ביתו בנעוריה בית אביה, נוסח ברכת הנהנין וברכת המזון, לפחות נוסח הקצר, הכתוב בספרים. ואם לא למדה בבית אביה, חייב בעלה ללמדה. איך היה מתח... אני לא מבין איך הוא מתחתן עם אחת כזאת שלא יודעת קרוא וכתוב. כן? חייב ללמד אותה. וכאן נזכר כל זה. באחד הספר שלו, של הרב בן איש חי, שכחתי את שם הספר. ואנה עבדה פה, עירנו, בגדד, כן? יגן עליה אלוקים. התפסתי נוסח הקצר של ברכת המזון, שבו מזכירים מעין המאורע, בשבת ויום טוב וראש חודש, לחלקו לאנשים בחינם. ורבות בנות באות ולוקחות נוסח זה הנתפס מביתנו. וגם עם נוסח הנזכר, נתפסתי נוסח קצר ביותר. לאותם המתעצלים ביותר, והם יודעים ללמוד אשורית. יודעים קרוא וכתוב או לא, ירחמיאל?
אשורית הם לא יודעים.
אשורית זה עברית שלנו. דה לפחות יאמרו זה במקום ברכת המזון. והוא? שימו לב, מה זה ברכת המזון? בריך רחמנה, מרן מלכה, דאלמה, מרדה איפיתה, בריך רחמנה דזן לחולה. זה ברכת המזון. ונוסח קצר זה יכולים לעודו בעל פה אחרי הרגילם בו. לא יודעים לקרוא, תלמדו את זה בעל פה. שימו את זה בראש, לא הרבה מילים, כמה מילים יש לנו פה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 מילים. 12 מילים. זה ברכת המזון הכי קצר שיש. יש פה ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם? שום דבר. בריך רחמנה, מרן מלכה דאלמה, מרי די פיתה. לא יאומן. כן? נברך את השם שיכין לנו את הלחם וזן את העולם. זהו. בזה הוא מציל את הנשים ממה?
מעבירה של אי אמירת ברכת המזון.
לא ייתנו את הדין בזכות זה, כמו שרחמיאל אומר. לא יצטרכו לתת את הדין. זה לא יאומן. לא יאומן. אילולא היה כתוב, לא הייתי מאמין שזה יש מציאות כזאת. לפי איך שאנחנו מכירים היום. מרתק או לא?
כן, אבל אם אתה מסתכל, אז הוא לא זה שחידש את זה, כי הוא אומר בשורה השנייה, בסוף השורה, לפחות נוסח הקצר הכתוב בספרים.
אבל לא, זה ארוך יותר מהנוסח שהוא
חידש. ארוך יותר, בסדר, אבל יש כנראה, אני לא יודע אם
אני לא מכיר את הנוסח הקצר הזה, צריך לחפש אותו. יכול להיות שאולי נמצא אם אני אעשה פה חיפוש מהיר.
לא, לא, חבל על הזמן של האנשים, זה באמת מעניין, אבל...
בסדר, רק רגע, ברכת המזון הקצר. ברכת המזון הקצר. כמה יש לנו פה? לא, זה לא זה. טוב, נעזוב את זה. אם צריך לחפש את זה, זה מעניין. אז זהו, זה הסיפור. אני עכשיו חוזר חזרה אלינו. למה הוא לא נותן לחזור חזרה? נו? הוא לא נותן לי להיכנס חזרה? טוב.
אוהב את התוכנה שלך.
כן, בדיוק. הנה, הנה, סטופ שר. הנה, אנחנו פה. ובכן, אז זה הבן איש חי, זה מרתק. אני זוכר אותו כי פשוט התפעלתי כשראיתי את הדבר הזה. אז אני חוזר אלינו. אז אמרנו הרי נברך, בזה התחלנו, בקטע פסקה השלישית מלמעלה, בעמוד קובד. לא אמרו כאן הרי זה עזן את העולם, כמו בכל הסוגיה שהזכירו בייחוד את הברכה שהיה קשה להם עליה.
אני אגיד לך, הרב דוב, מאיפה אני זוכר את זה, בספירות של שבת, שאנחנו אומרים, עזן את עולמו, אז אומרים אלוקנו, כי יכול להיות שאם הוא יגיד, עם שם השם, אז הוא חי עם ברכת המזון.
אז יש לך שיעורי בית למצוא את המקור לזה.
שמעת אבל עוד דבר כזה?
לא, לא שמעתי.
זה מחוץ לארץ, אני יכול לך.
אתה יודע, הכלל בהלכה הוא שלא שמעתי אינה ראיה. לא יודע. יש כמה דברים שכנראה לא שמעתי עליהם. אז אני אשמח, תמצא לנו, תגיד לנו איפה זה. לא אמרו כאן, הרי הזן את העולם, כמו בכל הסוגיה שהזכירו בייחוד את הברכה, שהיה קשה להם עליה. ואמרו הרי גאולה, הרי הבדלה, הרי הטוב המיטיב. משום שברכות אלה כל אחד יודע את הברכות הקודמות להן. ואולם ברכת הזן את העולם, אין ברכה במובנה רגיל קודמת לה. אלא שלפי דעת המקשן, הזן אינה התחלת דבר, שכבר קדם לנברך, וכן הוא צריך לומר, הרי נברך. אוקיי, אז עברנו הברכה הבאה, עוד שתי פסקאות, אנחנו בעמודה הזאת אחר כך עוברים להמשך. הרי הטוב והמיטיב. כן, אז בגמרא בברכות, בבבלי, אמרו, אמר רבי יצחק בר שמואל, בר מרתא משמי דרב, תדע דעתו והמיטיב לאו דאורייתא. כבר אמרנו מקודם שזו הברכה הרביעית בברכת המזון. שהרי פותר בה בברוך, ואין חותם בה בברוך. כן, לעומת זאת, בכל הברכות של ברכת המזון, איך זה מתחיל? מתחיל בברוך, אזן את העולם, לאחר מכן אזן את הכל, נודה לך, לא מתחיל בברוך. עובר לשוב על הארץ ועל המזון, ברכה, ושוב פותר בלי ברכה, רחם נע. וחותם, עונה שמחמה וירושלים אמן. זה הסיום. כי איתן הכל הברכות כולם פותח בהם בברוך וחותם בהם בברוך. חוץ מברכת המצוות וברכת הפירות וברכה הסמוכה לחברתה וברכה האחרונה שבקריאת שמה. שיש בהם שפותח בהם בברוך ואין חותם בהם בברוך, כלומר ברכת המצוות, ברכת הפירות, ויש בהם שחותם בהם בברוך ואין פותח בהם בברוך. כן, בגלל שהיא סמוכה. והטוב האמיתי פותח בה בברוך ואין חותם בה בברוך, בכלל דברכה בפני עצמה היא. כן, מפה אנחנו מבינים שהסמיכות לברכות הקודמות שהן ברכות דאורייתא לא שייכת בעניין הזה. מי שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, אמרנו, ניתנה ברכת, נקבעה ברכת הטוב המיטיב. ההסבר שברכת הטוב המיטיב ניתקנה לזכר קבורת הרוגי ביתר, תמור, נראה לומר, שמתחילה נקבעה ברכה הזו כשהמרד שבראשו עמד בר כוכבא נחל הצלחה. מה אנחנו אמרנו תמיד? שהטוב המיטיב בא נתקן לטובת משהו אחר. הטוב המיטיב אמרנו נתקן לטובת עניין של זה שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. לא מהסיבה אחרת. אז מה הסיפור פה? למה פה אני אומר את הדברים בצורה שונה? זאת השאלה הגדולה, ולכן הוא מסביר לנו שזה לא עובד ככה, זה לא כמו שאנחנו חושבים. זה ממש לא כך. כן, שימו לב. נראה לומר שמתחילה נקבעה ברכה זו כשהמרד שבראשו עמד בר כוכבא, נחל הצלחה. כמה שנים המרד היה? כמה זמנים היו עצמאים? 3.5 שנים בערך. מ-132 עד 135 לספירה, לפלוס, למניינם. ובר כוכבא השתלט על אזור יהודה והשפלה, וייתכן שאף השתלט על ירושלים וחידש את עבודת הקורבנות. יש דעות כאלו, ולכן יש גם מטבעות שעליהם טבוע הדברים האלו. בכך דומה קביעת ברכה זו בברכת המזון לקביעת ברכת הארץ וברכת בניין ירושלים. בברכת המזון, למה? שכן ברכת הארץ נתקנה כשנכנסו ישראל לארץ בימי יהושע. ברכת בניין ירושלים נתקנה כשכבש דוד את ירושלים, וכשבנה שלמה את בית המקדש. אף שמשנכשל על המרד ובטל הטעם הזה לקביעת ברכת הטוב המיטיב, לא ביטלו חכמים ברכה זו, אלא שנתנו טעם אחר לקביעת ברכה זו. והוא מה שאמרו כאן, שמשניתנו הרוגי ביתר לקבורה, נקבעה הטוב המיטיב. זה הסבר מרתק, כי זה לא הסבר המקובל. מה שמקובל תמיד לומר, שברכת הטוב והמיטיב ניתקן על הנושא של הרוגי ביתר שניתנו לקבורה, שלא הצריכו וכו'. לא על זה שהמרד הצליח. חכמים קבעו ברכה. אז סיפרו קודם כל הטוב והמיטיב, שזכינו לכבוש את ירושלים, להקריב קורבנות. אבל עכשיו שהעניין השתנה, טוב, אז עכשיו נשאיר את הברכה, לא נעקור את הברכה במקומה, ונשאיר אותה כמו שהיא. זה דוגמה מרתקת לזה ש...
זה יותר הגיוני. אם יש לך ברכה שזה לקבור את המתים, תכניס את זה לגינות לאיזשהו משהו ש... אבל אנחנו בברכת המזון, מה יש לנו להזכיר את ה... זה יותר גלותי, הפירוש, ההסבר הרגיל שלנו.
כן, אני גם מרגיש, ליבי אומר לי שזה הסבר שמתיישב יותר על הדעת. אבל שוב, זה מעניין? לא, הוא לא כותב את המקור שלו לעניין הזה, אבל ככה נראה לומר, הוא כותב נראה לומר. כנראה יכול להיות שיש לי איזשהו מקור, אבל כך הוא אומר. עכשיו אני חוזר אל הגמרא למעלה, להשלים את הקטעים האחרונים, ששוב, אני לא מאמין שנספיק היום, חשבתי שאני אסיים היום, אבל קשה לי להאמין. שימו לב, למעלה, בצד שמאל, קוף A, בגמרה. כל הברכות אחר חיתומיהן. אין אומרים ברכה פסוק. יש פה שני משפטים. אחד זה כל הברכות אחרי חיתומיהן, שזה המשך למה שלמדנו קודם. עוד אנחנו נראה עוד מה הפשט. אולי אני אגיד ככה במילה אחת כדי שנבין את העיקרון. אני ברכתי ברכה. קרא לי את זה עכשיו בחג האחרון. התחלתי מוסף של שמיני עצרת, ולא אמרתי מוסף. במחזור הפכתי לסוכות. לא אמרתי את של שמיני עצרת. ואני מתקדם, הגיע לקראת הברכה, אבל אני תופס את הראש, אוי. אמרתי חג הסוכות הזה. אם הייתי חותם, לא הייתי יוצא ידי חובה, הייתי צריך לחזור מההתחלה. היות ונזכרתי לפני החתימה, מיד עשיתי חישור מסלול מחדש, הלכתי לאחור, התחלתי בקטעים שבהם מזכירים את יום שמיני עצרת החג הזה, והתקדמתי ואז חתמתי המקדש ישראל והזמנים. זה בעצם מקדש השבת וישראל והזמנים. כלומר, בסופו של דבר, למרות שהרבבתי פה כמה דברים, החתימה היא זאת שקובעת. היות והחתימה הייתה בסדר, זה העיקרון. זה מה שהגמרא אומרת, כל הברכות אחר חיתומיהן.
יצא לי בסוכות שלקחתי סידור שחשבתי שזה ספרד, כי אני מתפלל לאשכנז, וזה היה ספרדי. עכשיו המוסף אצל הספרדיים, אז אין להם את הפסוקים של כל יום ויום של פסוקות. אז הבנתי שהפכתי את הדפים כמה פעמים, אולי אני טועה, אבל אולי כאן העניין הזה של הפסוק והברכה, אני לא יודע איך הם מסתדרים עם זה, איך הם יסבירו את זה. אין להם את הפסוק.
אז מי אמר שפסוק קובע?
אז אולי זה, הפסוק לא קובע.
אז הנה עוד נתראה את הסוגיה הזאת.
אני לא יודע אצל התימנים, אולי ישראל יודע זה.
זה הקטע הבא עוסק בדיוק בשאלה הזאת. בכל מקרה, זה מעניין, כי הירושלמי כן דן בזה. בכל מקרה תסתכלו, בפירוש, כל הברכות אחר חיתומיהן, בפירוש למטה, צד ימין למעלה, מביאים בה את כל הברכות אחר חיתומיהן וכו', כל הברכות, ירדתי ארבע שורות, הולכות אחר חתימתם, ואם אמר את חתימת הברכה כתקנה, אבל בשביל לא עמד גוף הברכה שלפני החתימה כתקנה, יצא. שעיקר הברכה היא החתימה. זה מה שגמר אומרת, כל הברכות אחר חיתומיהן. עכשיו, ממשיכה גמר ואומרת, אין אומרים ברכה פסוק. מה פירוש? אם אני רוצה בגוף הברכה להגיד פסוק, בלי רק פסוק, ולחתום בברכה. זה לא עובד, למה? כאילו אני קורא פסוק ומברך על קריאת הפסוק. ולכן זה לא עובד. בואו נראה את הגמרא. אומר את הגמרא. אין אומרים ברכה פסוק. כתיב רבי יצחק ברבי אלעזר קומוי רבי יוסה. כן? לפני רבי יוסה, רבי יוסי. מכיוון דתמה אחר חיתומיהן, יאמר ברכה פסוק. מה הבעיה? אם זו לך חתימה, תגיד ברכה פסוק. מה אכפת לי שאני אומר? בברכה עצמה, בלי פסוק. אותו דבר, אם אני לא הוכחה חתימה, אני אגיד את הפסוק וגמרנו. זה בסדר. אמרין, חכים מעדן, טליה, מיד ירדו עליו. זה חכם זה הצעיר הזה? כן, טליה זה צעיר. כן, זה חכם זה? איזה מין דבר זה? דירו סבא מהו אחר חיתומיהן, שאם היה עומד בשחרית ושכח והזכיר של ערבית, וחזר וחתם בשש שחרית, יצא. מה קרה? אני התפללתי תפילת שחרית, ואני קצת שתיתי אולי בלילה, התבלבלתי בתפילה, ואמרתי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בדברו אמר ערבים, בחוכמה פותח שערים, ואז אני חותם בסוף, יוצר המאורות. כלומר, חותם את החתימה, כסדרה, אבל אמרתי בתוך הנוסח של הברכה, הכנסתי את הנוסח של הערב. אז שימו לב.
לא שזה לא נכון. זה לא אמרת שקר, אמרת דברים נכונים, אבל לא בזמן הנכון.
נכון.
לא לפי הדפוס של חכמים.
אז מה קובע?
אתה צריך לזה, אבל זה אולי בדיעבד, זה בסדר.
מצד שני, מותר לשנות ממטבע שטבעו חכמים בברכות?
אבל אמרתי שם השם.
נו, אז מה?
אז אם אני אגיד שאני יוצא עם המטבע לא נכון בגלל שזה לא שקר וזה איכשהו יכול להיכנס, אז אולי אני אקבל את זה. כדי לא להגיד שביטלתי שם השם לבטלה.
אז שים לב, יש פה שני דברים שאמרת. אחד, נשארתי בנוסח הברכה, אבל שתיים, אולי עצם השינוי, ואמרתי ברכה ושיניתי, כל עוד נשארתי בתוך המסגרת, ספקטרום של הטווח של הברכה, זה עוד איך שהוא יכול ללכת. ברגע שיצאתי מהדבר הזה, גמרנו, אז אני איבדתי את זה. זה בעצם העיקרון. אז שימו מה, אז חכים מהדנטליה? דהו סבר מהו אחר חיתומיהן, שימה עובד בשחרית ושכח והזכיר של ערבית, וחזר וחתם בשש שחרית, יצא. אמר רבי אחא, כל הברכות כן חותמותיהן, וילן דאמרין, צהלי ואון, יושבת ציון וכו', אין לו משום ברכה פסוק. הגמרא בעצם עכשיו מכניסה לנו, מהסיבוב, כן מביאה דוגמה, שאנחנו לא כך מכירים אותה, את הפסוק הזה, בתור לשום ברכה, אבל היא כן מביאה דוגמה שזה איכשהו זה כן יכול ללכת. כל הקטע הזה בעצם אני כבר הגעתי לסוף זמננו, אז אני אתחיל בלי נדר בשיעור הבא מהנקודה הזאת מחדש, שאלנו אומרים ברכה פסוק בעזרת השם, ואז נחזור ונתגלגל ונשלים את הפרטים, כולל את המקורות שצילמתי לכם, כדי להשלים אותן, כדי לגמור סוף סוף את הלכה ד'. אז ערב טוב לכולם.
הטעויות של דוגמה לטעות זה אהבת עולם, בשחרית ובערבית, שאפשר תמיד לטעות.
נכון, גם.
אם אתה לא מסתכל, אם אתה לא שם לב.
נכון, גם בהחלט.
שכוח.
שכוח לכם, כל טוב, להתראות, לילה טוב.
לילה טוב.